ערב טוב לכולם. אנחנו לומדים לחיזוק שלנו ולעם ישראל לתפילות לחיילים, ומתחילים תמיד עם התפילה לחיילים, לרפואה שלמה לפצועים, ולצערנו הרבה נחמה וישועות ובשורות טובות. אני מקדיש את השיעור לתושב אלון שבות שגר בתפוח, נפל לפני כמה ימים בעזה. שמו בישראל יובל לופס, ואבא לכמה ילדים, לשלושה ילדים, ונשבר ליבנו, ליבי ליבי על חלליהם. עצוב מאוד מאוד, שהלוואי שלא ירבו עוד קורבנות. השיעורים שלנו עוסקים בשיקום עם ישראל בספר הרביעי. שנייה בבקשה. במבנה הגדול של כל ספר, אני לא אחזור על זה, הספר הרביעי הוא השיקום. זה החורבן וזה השיקום. ופה קורים דברים מאוד מאוד מעניינים, צריכים לקרוא את המזמורים ברוח הזאת. שיקום, איך ממשיכים אחרי הידרדרות, נפילה, 17 מזמורים של הידרדרות, 17 מזמורים של שיקום, והספר האחרון, ותחייה, קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל וארצו. אני כן רוצה לחזור על המבנה כדי לראות איפה אנחנו ממוקדים היום כשנדבר על מזמור צדי ט. ואני רוצה להשתדל היום להראות מה התרומה המיוחדת של מזמור צדי ט בסיפור. יש סיפור לאורך הספר הרביעי, והוא מאוד מאוד מיוחד, התרומה מאוד מיוחדת. התחלנו עם מזמור צדי ב', מזמור שיר ליום השבת, שהכל על הרקע הספר השלישי, והאחרון, המזמור האחרון בספר השלישי, מזמור פ"ט, שמתאר חורבן טרגי, טוטלי, אנחנו אחרי יום השואה הבינלאומי, זה בערך האווירה. האחרון מכבה את האור. אשר חרפו אויביך אדוני, אשר חרפו עקבות משיחיך. איך שדיך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך, והמשורר שבור ובשיא הדיכאון ומשבר. והיה חכם ספרדי שלא אמר את המזמור. והמזמור, סליחה, זה הטקסט שציטטתי כרגע, והספר הרביעי פותח בתפילה למשה איש האלוהים. משה מתפלל בזמן צרה, יושב בסתר עליון, תפילה מזמור שיר ליום השבת, ופה מתחילים, לא למדנו את צד ג' ד' בפרוטרוט, אבל הדברים משתלבים בצורה יוצאת מן הכלל, כאשר המזמורים של קבלת שבת הם יחידה. כבר המשנה אומרת, לפי הגרסה המדויקת שיש לכם פה, מכתב יד קויפמן, בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, לעולם שכולו שבת ומנוחה, לחיי העולמים. זה לא ליום שכולו שבת, זה לא about Saturday, זה על עולם. זו תקופה היסטורית חדשה של שיקום. והמזמורים האלה קשורים זה בזה, וששת המזמורים האלה הם מבנה מושלם, שעסקנו בו היום השיעור הרביעי, ואני רוצה גם שבוע הבא לתת עוד איזה סיכום על המזמור הזה, לפני שנדבר שבוע הבא על קבלת שבת, התפילות של קבלת שבת. בהמשך מחכים לנו שישה מזמורים, שבעה מזמורים, של סוף הספר הרביעי, ק"א עד ק"ו, כאשר למעשה ק"ז הוא חלק של הטריאס של השלישייה, ק"ה, ק"ו, ק"ז, כפי שסימנתי פה, עם רקע אפור. ויש פה סיפור נרטיב מדויק, חכם ועמוק. אנחנו מתמקדים היום ביחידה הזאת, ונלמד על הקשר הזה, וכפי שאלה המזמורים של קבלת שבת בלי קוף, והמדרש היפה אומר, תפילה למשה עד לפה, זה מיוחס שוב לדוד, ק"א וק"ג, וחכמים כנראה הריחו את זה, אני לא יורד לעומק, לסוף דעתם, מה חז"ל אמרו, כנראה הבינו שזה קשור, כנראה היה להם קצת קשה לנסח את זה, או היו רוצים לעודד קצת את השומעים, עד כאן שמעתי. מכאן ואילך אתה חושב לעצמך. או מכאן ואילך שב ופשור לעצמך. וזה מה שהשיעורים האלה היום, כל השיעורים האלה עושים, מצדי צדי עד צדי עד קוף. ואני רוצה עכשיו להיכנס לעולם המיוחד של המזמור הזה. אני מסכם בקצרה ששני המזמורים האלה קשורים, צדי ה' וקוף, הזמנה לעם ישראל עם תוכחה קשה מאוד של פרשת השבוע, אל תקשו לברכם כמריבה, כי יום מסע במדבר, המשורר אומר, ובסוק ת' בטוח השם אומר, אשר ניסוני אבותיכם וחנוני, גם ראו פועלי. והשם אומר, 40 שנה אני מתעב אתכם, עקות בדור, ואומר המתועי לבבהם, והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחת. אל מנוחתי. הזמנה לבוא אל השם להודות עם תוכחה קשה מאין כמותה לעם ישראל נכשלתם. מזמור קוף, כל הארץ חוגגת. וזה מתכתב ועל ידי ניסוחים מדויקים. דיברנו פה על הניסוחים המדויקים שאדום לבן על אדום באים למזמור קוף באמצע ממזמור צדי ה' והמזמורים המקבילות לבן על כחול שבאים ממזמור צדי ו' ומזמור צדי ח', ויש פה מבנה ממש ממש מושלם ומדויק. הדף הגדול הזה, שמי שיודע להדפיס או מי שגר בשכונה שלי מוזמן לבוא ולקחת, מסכם את הדברים מאוד יפה, ואפשר להסתכל על התו, על הדף לפי עם הקיפולים הנכונים ולראות קשרים בצורה מדויקת. אני רוצה לדבר על אולי כמה חזרות על זה בשיעור הבא ולראות את החידוש הענק של מזמורים אלה גם בתהילים ומתוך זה גם בקבלת שבת. הניסוחים פה, בואו הריעו לשם כל הארץ, בא מפה. בואו בחצרותיו, בא מפה. בואו לחצרותיו, מופיע בתנ״ך רק פה. ברכו שמו, מופיע בתנ״ך רק פה ופה. דהיינו, מזמור קוף מרכז ומסכם ומתמצת את כל מה שלמדנו למעלה. בצורה מדויקת, פורמלית, סכמטית, ואנחנו נראה גם מבחינה רעיונית מאוד מאוד יפה. המטרה שלי להראות שספר תהילים זה לא בנוי מ-150 מזמורים, שכל אחד אומר בערך אותו הדבר. כל פעם קצת צרות, קצת תפילות, קצת הצלחות וישועות בבקשה לעתיד, ממש לא ככה. המזמורים בנויים לפי ההיגיון ולפי דיוק מאוד מאוד מחושב בכוונת המכוון. אני רוצה עכשיו להדגים את זה ספציפית במזמור צדי ת', ואמרנו שהם מתקדמים לאט. מזמור צדי ת' הוא כמו הרבה מזמורים אחרים, אם מתעמקים פה, מתעמקים בו היטב, הוא עולם ומלואו. ואני רוצה להדגים שהפרשנות ההקשרית מגלה פה תובנות שלא לא, לא שיערו מרותינו. תובנות יוצאות מן הכלל, אל צריכים בסבלנות להתעמק ולקבוע את השיטות האלה. ובכן, זה המזמור. אני רוצה לקרוא אותו, ואחר כך להעיר כמה הערות בתוך המזמור, חזרות בכחול. איך הוא קשור למזמורים אחרים ואדום. ואחר כך מקבילות לספרים אחרים כדרכנו בצבע ירוק בצד שמאל למטה, ויש לכם את זה כדף מקורות. בלי נדר, בסוף היחידה של ששת המזמורים, אני אשתדל להשלוח לכם גרסה מעודכנת, שדרגתי אותם גם מבחינת המקבילות, מבחינה גרפית, כדי שיהיה לכם דבר מתוקן בידיים. ואני רוצה שננסה לראות מה כל פסוק במזמור הזה מוסיף. זכיתי לקרוא כבר לפני שנים וחזרתי על זה עוד פעם, עבודת דוקטורט של חוקרת בגרמניה, רוץ קורלניק, שהיא כתבה כ-200 עמודים שש שנים השקיע כצפיחית בדבש רק על מזמור צדיתת, ויש המון דברים שלדעתי עד כמה שהיא העמיקה בעומק, את הקונטקסט אני חושב שהם לא גילו, כל האסכולה הגרמנית. אדוני מלאך ירגזו עמים, יושב קרובים תמנות הארץ. אדוני בציון גדול ורם הוא על כל העמים. יודו שמך גדול ונורא, קדוש הוא. ועוז מלך משפט אהב, אתה כוננת מישרים. משפט וצדקה ביעקב, אתה עשית. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להדום רגליו. קדוש הוא. משה ואהרון בכור הנב ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל אדוני והוא יענם. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן למו. אדוני אלוהינו, אתה עניתם, אל נושא היית להם, ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. כפי שרשמתי, אני לא יכול לשאול איך בנוי המזמור הכל על הדף, מותר לחלוק כמובן, אז אני רוצה להסביר איך הוא בנוי. שלושת הפסוקים הראשונים מתארים את השם כמלך בציון על כל העמים. אבל שימו לב מה קורה בתוכו. יש דינמיקה. בואו נסתכל על הפסוקים האלה ממש מקרוב, כדי לראות מה מתרחש לאורך הפסוקים האלה.
אנחנו תלויים בעמים?
למה את אומרת? תסבירי בבקשה.
אני לא יודע, כי כל הפתיחה כאילו מעמידה את הצורך הזה במשהו משותף עם כל העמים.
למה זה תלות?
איך אתה מפרש?
אולי זה תלות שיודו שמך גדול ונורא, קדוש הוא, קדושתו מתבטאת כשכולם יכירו אותו. כן? אבל אם כולם יכירו אותו, בדיוק לפי מה שאת אומרת, זהבה, יודו שמך גדול ונורא, קדוש הוא, קדושתו בכך שהוא גם גדול, כולם יראים אותו נורא, וכולם מכבדים אותו, אבל זה לא ככה. בהתחלה זה ירגזו עמים. הם מתרגזים. והארץ, תנות הארץ, זה היא זזה, היא כמעט מתמוטטת. זה שורש שמופיע גם במזמור עין ג' רגלי נטיו, כך אומר אבן עזרא. אז משהו, יושב הקרובים, יושב באמצע, העמים מתרכזים, והארץ מתנדדת, וואו, השם בציון גדול, והוא רם על כל העמים. יעשו העמים מה שיעשו, ירגזו עמים, אבל הוא רם על כל העמים. מה קורה בשלושת המזמור הפסוקים האלה? אם בהתחלה חשבת שהעמים ירגזו, לא ככה. אמנם תנות הארץ, ויושב הקרובים יושב שם, יושב שם, מי זה יושב קרובים? מי זה ציון? מי זה הדום רגליו? מי זה הר קודשו? תכף נדבר. אבל פה קורה מעין תהליך של תשובה והתייצבות. כשהשם יושב בציון, העמים כבר לא ירגזו. הארץ כבר לא תנות. עכשיו הוא רם על כל העמים. ואז העמים שאתמול ירגזו ותנות הארץ, הם חזרו בתשובה ומקבלים את עול מלכות השם, יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא. העמים מקבלים משהו. משהו עובר עליהם. ומה עובר עליהם? כשהשם בציון והוא עושה סדר על כל העמים. זה לא שיש סדר, נוצר סדר. החלק השני מתאר את הרעיון של משפט וצדקה. המלך, עוז של מלך, מותר להניח שאותו מלך המתואר פה, זה המלך שמתואר פה. אותו מלך שעכשיו מלך, שכבר מלך, זה מלך שאוהב משפט, שמכונן מישרים, צדק ויושרה, והוא מביא את הצדק, משפט וצדקה ליעקב, אתה עשית. הוא רוצה שעם ישראל מייצגים את אותם הערכים של משפט וצדקה בעולם, ובכך אותו מלך, עוז מלך, משפיע מציון, המשפט וצדקה ביעקב משפיע מציון על כל העולם כולו. והעמים מכירים את זה, שיש צדק ומשפט. השם הוא רם על כל העמים? אז בואו עמים, אם הוא רם, כולנו רוממו השם אלוקינו, ונשתחווה להדום רגליו. הדום רגליו, המלך יושב על הכיסא שלו, ומשתחווים על הדום רגליו, שזה סמל של מלכות. אז אנחנו רואים הדינמיקה במזמור, השם מלך, אבל אנחנו רואים שמלכותו מתבטאת במשפט, ובמשפט וצדקה ביעקב. הוא רם, ואנחנו מרוממים אותו. יודו שמך, ועוד מעט נגיע שמואל וקורא שמו, הם בעצם יודעים להיות הדוגמה של יודו שמך על ידי שמואל, על ידי משה ואהרון ודוד. וזה מה שהחלק השלישי מתאר. החלק השלישי מתאר, אחרי רוממו השם אלוקינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא, החלק השלישי אומר רוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקינו. במה שונים שני הפסוקים האלה? הרישה זהה, זה וזה זהה, קדוש הוא והשתחוו זהה, אז סליחה, זה זהה, לאדום רגליו מוחלף פה בהר קודשו. מה ההבדל? הר קודשו זה כל ההר. לאדום רגליו זה קודש בריחו שיושב כמלך על כיסא מלכותו. הר קודשו זה יותר רחב. תכף נדבר על זה. איך אנחנו יודעים לרומם את השם ולהגיע להר קודשו? אז יש לנו פה סיפור, היסטוריה של משה ואהרון במדבר, שמואל בארץ ישראל, והשם הם קוראים והשם עונה. וזה בעצם חוזר לתקופת המדבר של עמוד ענן שהולך לפניהם, השם מדבר דרכו אל עם ישראל, ועם ישראל אמור לשמור את העדות והחוקים שהם קיבלו. השם אלוקינו, אתה עניתם, אתה ענית להם במדבר, כמו שענית למשה ואהרון ולשמואל, ככה לכל עם ישראל, אתה עניתם. מה זה אל נושא היית להם ונוקם על עלילותם? מה זה אל נושא? ואני חושב שיש פה סתירה מכוונת, דיכוטומיה. מצד אחד אתה נוקם על עלילותם, חלילה עושים דבר רע, יש עונש. אבל אם הולכים בדרכך ושומרים על העדות והחוקים שנתן לעמו, ואתה השם אלוקינו, אתה עניתם, אתה אל נושא. כמו שכתוב בי"ג מידות, השם השם, כל רחום וחנון, לערך אפיים ורב חסד מאת, נושא חסד לאהבים, נושא עוון ופשע. הוא נושא, הוא בעצם מוותר אל נושא היית להם, אתה מוכן להרים אותם, כולל את החטאים שלהם, ככה עולה מהמקבילות. דהיינו, השם אלוקינו, אתה עניתם, יש השגחה. על דברים טובים יש חיזוק חיובי, וחלילה על דברים רעים יש חיזוק שלילי של אל נוקם על עלילותם. ואנחנו רוצים...
דוקטור בני, להפריע. אל נושא אולי היה נושא כמו שהיה העורב או הנשר, היה נושא את בני ישראל, אולי זו הצורה של הנשיאה הזו?
יכול להיות, יכול להיות כאשר יישא האומן את בנו. נושא אתה מרים אותם, או כמו ועשה אתם על כנפי נשרים, אתה רומז לפסוק שנקרא עוד מעט, זה יכול להיות אל נושא, על כנפי נשרים, יכול להיות כאשר יישא האמן את בנו, ויכול להיות גם מיוד ג' מידות. אני חושב שיש מקום לשלושת ההסברים האלה. זה ודאי דבר חיובי. אתה מרומם אותם, אתה מעודד אותם, וזה אתה יודע גם להניש אותם. השגחה יש כאן. ועכשיו הפסוק האחרון חוזר בפסוק ת' על הפסוק ה', אבל מחליף את אדום רגליו בהר קודשו, ובמקום להגיד קדוש הוא, כמו פה, הוא אומר כי קדוש השם אלוקינו. יש פה קדושה, קדוש עם תוספת, השם אלוקינו, בהר קודשו. הקדושה הולכת ומתחזקת בפסוק האחרון. אני רוצה להראות את מה שראינו עכשיו כדי להדגים את הדינמיקה. ניסיתי לספר סיפור, ואני רוצה לספר את זה על ידי חזרות. הטכניקה של חזרות היא מאוד מאוד, לדעתי מאוד חשובה. תרשום איזה מילים חוזרות פעם, פעמיים, שלוש, והחזרות האלה מלמדות משהו, רעיון מתגלגל. הקדושה של השם מפה, שזה על העמים, פה, שזה עם משבט וצקה בישראל, כי קדוש הוא, צריך קצת לעלות, סליחה, זאת קדושה בעם ישראל, סליחה, ובסוף, והשתחוו להר קודשו, זו קדושה שהיא סופרלטיב, כי יש פה גם להר קודשו, והרוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו, זה מביא את הרעיון הזה למצב נוסף. יוצא שהפסוק האחרון מסכם גם את המילה רם רוממו, גם את הפסוק הזה, וגם את המושג של קדושה, הוא מביא את זה לקדושה נוספת, כי קדוש, לא קדוש הוא, אלא קדוש השם אלוקינו בהר קודשו. אולי אני צריך לסמן פה גם את ההר קודשו בצבע, כדי שהדברים יהיו מדויקים. בכך ראינו את המבנה הפנימי, או את הדינמיקה הפנימית. עכשיו אני רוצה לשאול, ואני לא אומר את זה כדיסציפלינה שונה של פרשנות. אמרנו שהעמים ירגזו, וגם השם מלך. המושגים האלה של ירגזו עמים מופיעים, יש פה שמות של שם השם, שאני עוד מעט רוצה להיכנס אליהם. יושב כרובים, השם מלך ומעצבנת, והעמים ירגזים, הוא יושב בציון, והוא יושב באדום רגליו, ואנחנו זוכרים את משה ואהרון במדבר ואת שמואל בארץ ישראל, ואנחנו נזכרים בעמוד ענן במדבר וההנהגה האלוקית במדבר, ואנחנו מדברים על להשתחוות להר קודשו, שזה השיא. יש פה מוטיבים מאוד מאוד מעניינים, ואני עוד מעט רוצה להיכנס לזה, אבל לפני כן עוד לעמוד על המקבילות האלה. להשתחוות להר קודשו, וזה דריש בעצם פורמט אחר, איך המושג להשתחוות מתגלגל לאורך המזמורים של קבלת שבת. הוא מתגלגל מאוד יפה. בהתחלה הקריאה היא, בואו נשתחווה ונכרעה לפני השם עושינו. אנחנו עם ישראל רוצים להגיע לשם. שנייה בבקשה. בואו ניקח את זה לפה. ואף פה, בואו נשתחווה, לא פה, אני מקדיל, אנחנו בהתחלה אנחנו אומרים בואו נשתחווה ונכרעה לפני השם עושינו, אנחנו, ואחר כך בואו כולם ישתחוו להדרת קודשו, מי מתפלל פה, מי משתחווה פה? העמים, עובדי אלילים. אנחנו נקראים להשתחוות, ועכשיו אנחנו מזמינים את כל משפחות העמים. בואו להשתחוות לפניו בהדרת קודש, בואו לחצרותיו. ופה אנחנו ממשיכים הלאה. מי יבוא להשתחוות? יבושו כל עובדי פסל, המתהללים באלילים. ומי ישתחווה לו? לא העמים עובדי עבודה זרה, זה צחוק. השתחוו לו כל אלוהים, אנחנו לא מאמין בשום אלוהים אחרים על פניי. אבל גם אבוי דזורי יבוא, כל לבודה וכל הפסלים, וכל עבודה זרה של מצרים, של אשור, של בבל, כולם יעמדו בתור ויעשו מניין, להשתחוות להשם. לקבל מלכות שמיים, לא עובדי האלילים, צדיבה, אלא העבודה זרה עצמה. ובסוף, והשתחוו, רוממו השם אלוקינו ואתם משתחווים. שימו לב למה שדיברנו כבר מספר פעמים, שפה זה אלוהים לא קדוש, אבוי דזורה, לכן בלי מקף, הוא נורא על כל אלוהים, ופה זה אלילים על כל אלוהים, ופה זה אלוקינו, רק פה, בצדי חטא. בצדי תת, שלוש פעמים, ארבע פעמים אלוקינו, בפסוק האחרון, קרשנדו, פעמיים השם אלוקינו, כולם מתחברים. שימו לב לדבר מאוד מעניין, אני נזהרתי לסמן יותר מדי, המושג גדול, נורא, על, הוא, על, כל, מופיע פה. בפסוק צדי וו, פסוק ד', כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. המילה גדול, נורא, הוא על כל, מופיע פה, ובתנך רק פעמיים. הוא גדול פה מעל כל אבוי דזורה. פה הוא לא גדול על כל אבוי דזורה. אדוני בציון גדול, ורם הוא על כל העמים. יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא. מה קרה מצדיבה פסוק ד' עד צדיתת פסוק ג', המון קרה. בצדיבה הוא גדול ונורא על כל האלוהי, על כל אלוהים, שאנחנו כמובן לא מקבלים שום אלוהים אחרים על פניי, רק השם אלוקינו הוא אל. אבל כולם יבואו, יבושו כל עובדי פסל ויבואו לכבד את השם כגדול ונורא. מה קורה בצדיתת? אבוי דזורה איננה. העבים, העמים טהורים. העמים עברו מעין הכשר. לא גיור, הכשר. הם לא עובדי עבודה זרה. הם אלה שכל העמים יבואו להשתחוות להשם בציון, בהר קודשו. והם מכבדים שהם גדול ונורא. הם בעצמם אומרים את זה. יודו שמך, גדול ונורא, קדוש הוא. והשם הוא רם, הוא על כל. דהיינו מצדיביו, עד צדיתת, העובדי עבודה זרה שצחקנו עליהם, הם יהיו העמים שבאמת יכבדו את השם. אז קורה המון בפרק צדיתת, ועכשיו קראתי את זה קצת בצורה הוריזונטלית. אני חוזר למקבילות האלה, וכמובן צריכים לחזור לתרשים הזה כדי להבין את זה. ואם בהתחלה דיברנו על השם מלאך, אף תיקון תבל בלטימות בצדי ג', למדנו את המזמור הזה, בצדי ו', הוא מצוטט המזמור הזה לפני היחידה. עם רוב הגויים, אדוני מלאך, אף תיקון תבל בלטימות, ידין עמים בראשון, זה ממש ציטוט. בצדי ז', יש הודעה שהשם מלאך, תגל לארץ ישמחו איים רבים, זה יקרה. בצדי ת', משהו כבר קרה. השם בציון גדל, אז צדי זין משודרק בצדי ט', כפי שאתם רואים פה במקבילות. יש פה, זה מופיע כפול, בטעות אני מצטער. על המקבילה הזאת דיברנו. עכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים, ואם כן, האדום מאוד מאוד מספר את הסיפור של מזמורים קבלת שבת כשדרוק של מעלים בקודש. ועכשיו אני מתכבד להראות לכם משהו שאני לא אתנצל שאני הולך להשתולל, אני רק מזהיר שאני הולך להשתולל. אני חושב שהמזמור הזה מגלה בין השורות, לא בין השורות, עם המקבילות לספרים אחרים, הוא מגלה כישורים יוצאים מן הכלל. אנחנו לא לומדים תהילים ולא מזמור צדיתת ולא כתובים, אנחנו לומדים תנ"ך. המושג השם מלאך ירגזו עמים מופיע בתנ"ך בדיוק פעמיים. וזאת השיטה של כל המקבילות שאני הולך להראות לכם פה ובשקופית הבאה. ירגזו עמים מופיע, קראנו את זה אתמול בפרשה, שמעו עמים ירגזון. חיל אחז יושבי פלשת. והעמים שראו את יציאת מצרים, הם התרגשו מאוד, הם נבהלו מאוד, הם מתרכזים מאוד, יושבי פלשת. ובסוף, עם ישראל בא למסקנה, השם ימלוך לעולם ועד. זה לא הניסוח, סינוח, זה לא הניסוח, השם מלך. אבל זה פעם ראשונה שמדובר על מלכות השם בתנ״ך. סוף שירת הים, השם ימלוך לעולם ועד. המזמור שלנו מתחיל עם השם מלך, ומצטט מילולית ירגזו עמים. אני רוצה לטעון שהפתיח של מזמור צדיתת לוקח אותנו לשירת הים. ירגזו עמים, מי שיודע תנ״ך לא צריך לחפש שום מערכת חיפוש, הוא פשוט זוכר את שירת הים. שמעו עמים ירגזון. והוא יודע השם מלך, המקור של השם מלך, לראשונה, לא מילולית ציטוט, טכניקה אחרת, איפה זה מופיע לראשונה, זה בשירת הים גם כן. דהיינו פסוק א', לוקח אותנו ליציאת מצרים. לאן לוקח אותנו פסוק ז', בעמוד ענן ידבר עליהם? בעמוד ענן ידבר עליהם, זה לשון עתיד, שזה פעולה חוזרת. מתי ידבר עליהם כל הזמן בעמוד ענן? בכל שנות המדבר. בכל שנות המדבר כתוב ממש בתחילת הפרשה, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם בדרך, בלילה בעמוד אש להעיר להם. במדבר, וירא את השם בעמוד ענן, הוא היה פתח האוהל. ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם עמוד ענן מול הפתח. זה לא רק לעם ישראל, זה גם להנהגה של משה ואהרון ומרים. ובסוף התורה, וירא אדוני באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל. המושג עמוד הענן או עמוד ענן ארבע פעמים. פעם בצד יתת, ושלוש פעמים במקומות שאתם רואים בפניכם. ללמדנו, שמזמור צד יתת לוקח אותנו מנטלית במסע, דרך המדבר של קריאת ים סוף, שירת הים, והעמוד ענן כאילו הולך לפנינו במזמור צדיתת. דיברנו על ניסוח אל נושא, אולי יש דרכים אחרים, דרכים אחרות להסביר את זה, שיהיה. מזמור צדיתת מצטט את משה ואהרון ושמואל. ירמיהו אומר, ויאמר אדוני אליי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם הזה, שלח מעל פניי ויצאו. ירמיהו בזמן החורבן אומר, שום דבר לא יעצור את החורבן. שיעמוד משה ושמואל ויתפללו לפניי בשמיים, אין תקווה. עושה מזמור צדיתת בדיוק את ההפך. משה כן עומד פה. שמואל כן עומד פה. אולי יצטרף פה אהרון, והכהנים, ומשה גם נקרא כהן, כי זה עבודת הכהנים ושירי הלוויים בספר תהילים, שזה ההווי של ספר תהילים. עכשיו, המושג קדוש, 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 שמופיע שלוש פעמים במזמור, בצורה כפי שראינו פה משודרגת, הוא מופיע ארבע פעמים, המושג קדוש, אבל הוא מופיע פה קדוש הוא, קדוש הוא, כי קדוש השם אלוקינו, פה מופיע להר קודשו. כולם באים להשתחוות להר קודשו. הנה, זה מופיע גם בישעיהו, שהשם מתגלה באותו מעמד לישעיהו, בשנת מות המלך עוזיהו ואראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושרפים עומדים ממעלו, וקרזל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות מלוך על הארץ כבודו. זה אומנם לא כזה מובהק, אבל ראינו כמה וכמה דוגמאות שספר תהילים יודע לקחת מילה אחת מספר אחר ולעטוף אותה, לשים אותה באין כזה מסגרת זהב ולחזור עליה. לא ארחיב פה במושגים, אבל המושג מסוף איכה, השיבנו השם אליך ונשובה, השיבנו מופיע בתנ״ך ארבע פעמים, פעם אחת באיכה, ועוד שלוש פעמים במזמור פי, בפזמון. גם פה קדוש הוא, זה פזמון. המזמור עם ישעיהו וו או בלי, הוא מחפש קדושה. בהתחלה זה קדוש, קדוש, קדוש פה.
ואין לי כן פוטר, אגיד, a little bit slower.
לא שומע? אני אמור לשמוע משהו? אז שלוש פעמים פה קדוש, והמושג של רוממו השם אלוקינו והשתחוו להדום רגליו, בסוף הניסוח הזה עובר תהליך של קדושה. רוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו. אז בסוף זה דוחף ושואף לקדושה. אם תקבלו את ההשוואה לישעיהו וב או לא, לא משנה, קדושה יש כאן. הדום רגליו זה משהו אחר לגמרי מאשר הר קודשו. הר קודשו, הדום רגליו, זה הארון. במדבר היה ארון, דוד המלך לקח את הארון, ועוד מעט נראה את הפסוק, והוא רצה שהארון יגיע לירושלים, להר הקודש. אז הארון כהדום רגליו, עובר בסוף, בהמשך, תהליך שזה הר קודשי. מעניין מאוד, בסוף ספר ישעיהו, לא, בישעיהו כבזי נאמר, שלעתיד, סליחה, בחורבן נאמר באיכה, איכה יאיב באפו אדוני את בת ציון, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. המקדש חרב והארון נלקח. אבל יחזור, עם ישראל יחזרו לעתיד לבוא, ישעיהו קו זין, והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והם והשתחוו להשם בהר הקודש. בדיוק פה רוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו. הניסוח מופיע פה ופה. ובישעיהו סמך וב, שזה הפרק האחרון של ספר ישעיהו, או ליתר דיוק של ישעיהו גם השני או שיקראו לו השלישי. זה החזון העתידי של אחרית הימים של כל העמים בימי בית שני לעתיד לבוא. כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ הדום רגליים. איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. הכל העולם, השמיים והארץ זה הדום רגליים. כולם בכל העולם יכירו במלכות השם. והכל על הר קודשי. כולם יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם, והפסוקים האחרונים של ספר ישעיהו מתארים את זה, מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, כל העולם יבוא להשתחוות לפני השם על הר קודשו, הר קודשי בירושלים. זה בדיוק הרעיון פה. עכשיו רבותיי, אני מזמין אתכם לסיכום של הדברים האלה, ואני לא יודע אם זה עוזר לכם, לי זה עוזר לרכז מושגים מורכבים, המון המון פרטים, ולפעמים מרוב עצים אתה לא רואה את היער. ואני רוצה עכשיו לעשות אינטגרציה של כל מה שהראיתי לכם, אולי יותר מדי פרטים, אני רוצה להראות לכם את זה במכה אחת, ובסיפור אחד, וארגנתי את זה מחדש. זה הפסוק של מזמור צדיתת, יש לכם את זה מודפס, אין לכם שם קליקים, אבל באתר זה מופיע עם קליקים, ואני עכשיו מתאר את סיפור עם ישראל ממצרים עד לארץ ישראל. ואני עוצר בכמה תחנות מובהקות ומרשימות. ואני בודק מה הקשר של השם ועם ישראל, של עם ישראל להשם. ואנחנו רואים, נראה שאותם מושגים המוזכרים במזמור צדיתת, זה בעצם המהלך, התהליך, התולדות עם ישראל במדבר, ותולדות ההתקרבות של עם ישראל להשם, ושל הקשר בין ישראל, בין השם לעמו. ושימו לב איך זה עובד יפה יפה.
יצאו אני ממצרים... לא יודעת אם החמצתי... אני לא יודעת, אולי לא שמתי לב למשפט מסוים, אבל גם העניין הזה שהזכרת פה, של שירת הים, קוראים אל השם והוא יענה מה, ויצעקו אל, זה המקום שהם צועקים שם.
נכון, אבל זהו, תזכרי שאני יקה. והמידה הזאת קשה להשתחרר, ואם אתה מנסה להשתחרר ממנה עוד יותר גרוע. אני קבעתי לעצמי כלל פה למטה, ואני קשוח. אני לא לגמרי קשוח, אבל אני רומז לבן, אני שם לבן על ירוק, מה שאופייני. גם יונה בימי הדגה עמד, קראתי להשם ויענני. אז אני לא יכול לקחת כל מקום, קראתי ויענני. נכון, משה ואהרון קראו, ועם ישראל קרא, אבל זה לא סטטיסטית, זה לא ספציפית. אז אני פסלתי את זה, אולי לקחתי פה את קדוש קדוש קדוש, או אל נושא, הוא גם לא ספציפי, אבל הוא מאוד מתקבל, ואולי אני צריך להפריד. תודה להערה, את מסכימה?
כן, אוקיי.
את מסכימה שיקה נשאר יקה, אבל מעבר לזה את לא חייבת.
זה לצערי אני יודעת.
זה אנחנו יודעים. אז תראו עכשיו איך זה עובד. התהליך הראשון זה השם מלאך ירגזו עמים. עם צאת בני ישראל ממצרים, הכל התחיל. ויש לכם פה את הפסוק של ירגזו עמים מקריאת ים סוף, והשם הוליך לפניהם בעמוד, סליחה, לפני קריאת ים סוף, עמוד ענן ממצרים מיד שיצאו. והתהליך הזה של עמוד ענן, הוא ממשיך לאורך כל הדרך, תראו את האנימציה. כל המסלול הולך עמוד ענן. עוד מעט יתווסף לעמוד ענן גם הקרובים, הארון. אחר כך היה צאת בני ישראל ממצרים, זה שלב א', השלב השני זה קריאת ים סוף. זה שמעו עמים ירגזון. חיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום וכו'. השם ימלוך. זה המוטיב השני, שהוא בדיוק יציאת מצרים. עמוד ענן לפני כן, כבר לפני כן, בתחילת הפרשה של אתמול, ורביעי, חמישי, זה כבר קריאת ים סוף. אחר כך הגיעו להר סיני. מה היה בהר סיני במתן תורה? כמובן, המעמד המכונן של עם ישראל, של מסע בני ישראל במדבר, שהם זכו שהקרובים ביניהם. ואני מגדיל פה את נושא הקרובים. הקרובים, כפי שאתם רואים פה, אמנם כבר מופיע בגן עדן, וזה לא חינם, ויגרש את האדם, ויגרש את האדם וישכן מקדן לגן עדן את הקרובים, והקרובים זה מוטיב כזה פרדיזיש, את הקרובים של גן עדן, לשמור את דרך עץ החיים. עץ החיים במשלי זה התורה, עץ חיים היא למחזיקים בה. אבל זה רק במאמר מוסגר. הקרובים בתולדות עם ישראל זה הענן מעל הר סיני, והענן מעל הר סיני אחר כך מביא השם שכן, השם שכן בהר סיני עם הענן, ואחר כך במשכן יש את הקרובים ששומרים על התורה שניתנה בהר סיני. דהיינו מתן תורה בסיני ממשיך ביציאת מצרים עם מתן תורה, עם המשכן. וזה מה שאני רוצה להראות פה. הקרובים מלווים אותם בסוף שמות כל בני ישראל, והשם מדבר אל משה מאוהל מועד, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת, אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים, וידבר אליו. דהיינו, מתן תורה הוא בהחלט האירוע של קרובים. יושב קרובים, מתווסף פה, שימו לב עכשיו לאנימציה, מתן תורה, הארון שבתוך הארון עם הקרובים, ואחר כך זה מלווה את עם ישראל עד בועם לארץ ישראל, הקרובים וגם בארץ ישראל. הקרובים הם בתוך המשכן, אחרי הר סיני יש משכן ומבנה, כאשר באמצע הארון עם הקרובים פורסי כנפיים והארון בפנים, והעמוד ענן במשכן הולך לפניהם. וזה הולך עכשיו עם עם ישראל עד לארץ ישראל. מה קורה ערב כניסתם ביריחו? הארון הולך ממש לבד לפניהם בירדן עם הכהנים, והירדן נבקע לשניים, אופה, יש פה משהו לא תקין, סליחה, בירדן, והירדן עובר לשילו כנראה. ושילו מי יושב? שמואל. שמואל והארון זה המשך של משה והארון עם הארון. והוא יושב וישלח העם שילו, ואנחנו יודעים מספר שמואל שארון הברית שנקרא ארון הברית השם צבאות יושב הקרובים, הוא יוצא לצבא. הארון אין לו בית, פעם בשילו הוא מלחמה עם פלישתים, הוא יוצא לפלישתים. עד שבא דוד, כובש את ירושלים, והעיר שהוא כובש נקראת הר ציון, הר ציון, ציון זה נקראת בשמואל ב' פרק ה', והוא כובש את ציון. כשהוא כובש את ציון, הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות, אני רוצה להביא את הארון לירושלים. ומה הוא אומר? אני רוצה, אומר דוד, אני רוצה להגדיל לכם את הפסוק. סליחה, אני מגדיל פה את הפסוק. ויקום וילך דוד וכל עם אשר איתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם, אשר נקרא שם, שם השם צבאות, טעות, סליחה, יושב הקרובים עליו. והוא אומר שהוא ביקש לבנות בית מנוחה לארון ברית השם ולהדום רגלי אלוקינו. הוא רוצה שהארון יהיה מקום קבע. וככה מתפלל חזקיהו שירושלים זה מקום קבע. דהיינו, זה המעבר מפה לציון. עכשיו שימו לב לפסוק מאוד מעניין, למדתי את זה מחוקר גרמני דגול, פונרד, גרד פונרד, שהוא מביא פסוק בירמיהו, שאותו כבר לא הייתי מוצא לבד בתנך, עם מערכת חיפוש, והוא אומר, הקדושה של ירושלים, מאז שירושלים על ידי דוד, זכתה לקדושה של עיר הבירה, מקום השושלת, מקום המקדש, מקום ששלמה יבנה אותו, מאז ירמיהו אומר, יקרה מה לארון מה שיקרה. יקרה למקדש מה שיקרה. הקדושה נשארת בירושלים. שימו לב לפסוק הזה. והיה כי תרבו ופריתם בארץ, בימים ההם נאום השם. לא יאמרו עוד ארון ברית השם, ולא יעלה עליו, ולא יזכרו בו, ולא יפקוד, ולא יפקודו, ולא יעשה עוד. הארון כבר לא מקיים את תפקידו, כי אם החורבן הארון הלך, וטיטוס לקח אותו, ספק אם היה שם בכלל, או בנו אחר. אבל הארון זה כבר לא מרכז הקדושה. מרכז הקדושה זה ירושלים. בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם, ונקבו אליה כל הגויים לשם השם לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שירות ליבם. דהיינו, ירושלים תופס את המקום של הקדושה האולטימטיבית. ויקרה לירושלים מה שיקרה, בחורבנה או שלא בחורבנה. גם כשיצאו לגלות, אומר ירמיהו, הקדושה לא זזה מירושלים. אחרי שדוד העלה את הארון לירושלים פה, הקדושה נשארת שם. בא ישעיהו כף זין, וישעיהו סמכתיו, שנייה בבקשה, ישעיהו כף זין וישעיהו סמכתיו, והוא אומר, הקדושה תמיד תחזור לא להדום רגליו איפה שהארון עומד בירושלים, אלא להר קודשי. וזה הפסוקים שעכשיו בולטים כל כך יפה. עם ישראל חוזר לשם ובא עובדים בארץ אשור, ונידחים בארץ מצרים והשתחוו להשם בהר קודשי, ישעיהו כף זין, וכל העולם. כה אמר השם השמיים כיסי והארץ אדום רגלי. כל אומות העולם הם יהיו האזרחים של ירושלים, והם הביאו את כל אחיהם מכל הגויים על הר קודשי ירושלים, ויבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. ירושלים תהיה מרכז לכל העולם. אז מה יש לנו פה? לדעתי זאת הברקה מדהימה של המזמור הזה, שיש לנו מושגי הקדושה. הראשון הוא, השם מופיע בעמוד ענן, ומוביל את עם ישראל מצרה. ב' קורא עליהם ים.
וכן, פוטאית, לואר.
אני לא שומע? אז תנו לי לגמור את הרעיון, שהוא לדעתי איזה שיא בלתי רגיל של המזמור הזה. הקדושה של עם ישראל, לפי תולדות הקדושה, השם הוציא אותם ממצרים בעמוד ענן. אחד. שתיים, הוא דואג להם בפני העמים, זה אחד, סליחה. אחד, הוא דואג להם, מוציא אותם ממצרים. ב', קורע את הים, דואג לעם ישראל נגד העמים, והוא דואג לכך שאומות העולם מכירים אותו. זה שלב, זה שני השלבים של הסיפור. מתן תורה עם קרובים, והקרובים מלווים את הענן ומצטרפים אליו, מתלווה אליו עד שבא לארץ ישראל. שמואל ממשיך את זה בארץ ישראל, ודוד מביא את זה להר קודשו, לעשות, לבנות שם את המרכז, ודוד המלך הוא באמת מייסד שושלת ועיר הבירה, והוא הדמות, הוא הגיבור הגדול של ספר תהילים. גם לעתיד לבוא, זה ישפיע אחרי החורבן שעם ישראל חוזר לשם. איך זה קשור לתהילים צדיתת? כל המושגים האלה מופיעים בדיוק פה. כל מה שהראיתי לכם בצד, ב, ב, בתרשים עם הקליקים, כל זה מופיע מאז יציאת מצרים במדבר, בקריאת ים סוף, יושב קרובים, זה התהליך של... של המתן תורה הר סיני, השם בציון, זה כבר דוד המלך, והקדושה שם בהתחלה לאדום רגליו, הארון שנמצא שם, וזה מסכם שגם לעתיד לבוא, זה יהיה להר קודשי לכל אומות העולם. אם זה רבותיי, התהליך שרואים פה, ורציתי, שנייה בבקשה, ורציתי עכשיו להראות ש... לאורך ארבעת המזמורים יש בהחלט דינמיקה נגד עבודה זרה, הכרת האוהבי השם של עובדי אלילים, עם ישראל בצדי חטא, עם ישראל לעיני הגויים והישועה נראית, ועכשיו הגאולה הולכת ומתחזקת. מה יהיה השלב הבא? הקדושה הולכת ומתעמקת, ואומות העולם יהיו שותפים. ירגזו עמים, הם יהיו שותפים לאותה קדושה. מה יופיע בהמשך? זה בדיוק מה שרציתי להראות פה, שאחרי זה, כל העמים מוזמנים, הריעו לשם כל הארץ, במזמור צדי ח', עכשיו כל העמים יכולים להופיע, ובמזמור קוף, מסכם את הכל, העמים שפעם הייתם לגמרי אאוט, כעובדי עבודה זרה צדי ו' צדי ז', עכשיו עם ישראל יוביל אותם להעמיק את הקדושה, את העבר שלהם, והוא מביא אותם לירושלים. זה תהליך, זה נרטיב תיאולוגי דתי של מחשבת ישראל. עם ישראל יוביל את כל אומות העולם הגרועים ביותר, עובדי אלילים, שכולם יבואו כמו שהם אמורים לבוא, כי הוא אלוהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו, כל אומות העולם יגידו, דעו, כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. זה תהליך גדול מאוד מאוד. זה מה שרציתי להראות לכם רבותיי. לא אוכל שלא לסיים עם משהו חמוד מאוד מאוד, אני חושב, של נכדה של המחותן שלנו, שהיא בת שלוש. אופס, מה קורה פה? שהיא עוד לא בת שלוש, עוד לא מלאו לה שלוש שנים. והיא אומרת בעל פה, ובזה נסיים, היא אומרת בעל פה את מה שאומות העולם יקימו להבא, סליחה? מה שאומות העולם אמורים להכיר להבא, הם אומרים את זה בכל הזה לערך 30 שניות, חכו בבקשה. לא, 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 שנייה, שנייה. סליחה, אני מצטער.
כל הכבוד.
אז קוראים לה רננה. בואו לפניו ברננה, קוראים לה רננה ברוכי. הנכדה של המחותנת, אני חושב שהיא הדוגמה המושלמת שכל אומות העולם יכירו להבא, מה שהילדה כבר אמרה, זה רק כדי לסיים משהו במשהו משעשע. טוב בימים אלה לשמוע דברים כאלה. האם יש שאלות או הערות?
תודה על השיעור.
נכון.
Benny, I asked you the question, is it possible that the mitzvah of taking off your shoes for Moshe Rabbeinu and Yehoshua was to imply that that was Hadom Raglo?
Very nice. Please look at the Rambam, not Rambam, the Malbim, הוא מדייק למה כתוב אצל משה של נעליך מעל רגליך, וביהושע פרק ה' כתוב של נעליך מעל רגליך, ויש לו מהלך מאוד יפה, אבל את זה אני לא אפרט כאן. זה ודאי ודאי אותו ניסוח, ובכך דומה משה ואהרון, משה ושמואל. אני זכיתי להראות את ההתפתחות של הקדושה במזמור צדיתת, שזה הולך ומתקדש. קדוש, קדוש, קדוש. The subtext, או הטקסט בין השורות, או האינטרטקסט של המזמורים האלה. האינטרטקסט הוא שבעצם הר קודשי הוא זה יהיה מקום לכל העולם כולו. וזה רעיון חזק מאוד. אם במזמור צדי זין, שימו לב, צדי זין יש לו, הוא מזכיר את הקדושה, אבל בצורה די עדינה. והפוך בה, הפוך בה, דחו לבה, הפסוקים האלה. לא, לא זה. במזמור צדי זין מופיע בסוף, שימו לב, ישמחו השמיים ותגל הארץ, פסוק צדי וב זין. המושג ישמחו השמיים ותגל הארץ, לכשהשם יופיע, הוא בדיוק מופיע בצדי זין. אדוני מלך, תגל הארץ, ישמחו איים רבים. לא ישמחו השמיים ותגל הארץ, ישמחו איים רבים, down to earth. ואחר כך גם, לא רק תגל הארץ וישמחו, עכשיו גם ציון. ובסוף אוהבי השם שמחים. שקט שקט. במזמור צדי חט, צדי תת, זה לא שמחה שקטה מאוד של אור זרוע לצדיק and that's it. זה כולם. זה כל ההיסטוריה. זה כל העמים. זה כל הסיפור של עם ישראל. מרומם ודוחף לאותה קדושה. זה במזמור צדי תת. אז צריכים להשוות את שני היחידות האלה כדי לראות את ההבדל ביניהם. בעזרת, האם יש עוד שאלות? סוזני, יש מישהו בצ'אט?
יש מחמאות בצ'אט, אבל אין שאלות. אז זה נחמד. אבל בני, רב בני, אתה ממשיך עם שיעורים על קבלת שבת, או אתה ממשיך לנושא אחר?
עכשיו, מחכים לנו מזמורים ממזמור קוף א' עד סוף ספר רביעי. ואני רוצה להזמין אתכם ללכת דרך הספר הרביעי, ובסוף לחזור על זה ולראות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הספר הרביעי, כמו כל ספר תהילים, בנוי לתלפיות. צריכים להעמיק בו ולחפש את הכישורים, הוא מאוד מרשים. תחשבו עכשיו, מה כבר יכול להיות אחרי מזמור קוף, אחרי התרוממות הזאת? אחרי מזמור קוף, מופיע לדוד. הוא מפשיל שרוולים, ומלכות ישראל חוזרת, את זה רבותיי נראה במזמור קוף א', ועם ישראל חוזר, קוף ב' וכו'. זה ההמשך, וזה בנוי לתלפיות. בשבוע הבא, הייתי רוצה לעשות דבר כזה, לקחת את אותו דף שיש פה בידכם, ולראות אותו לא במובן של לא מקופל כמו ספר תהילים, שזה ששת המזמורים האלה, אלא אני רוצה לפרוס אותו, סליחה, אני רוצה לפתוח אותו שבוע הבא, לזה. זה הדף הלא מקופל, למי שיש לו, זה הדף הגדול. למה? לקחו חכמי הקבלה בצפת, העיפו את מזמור קוף, שהוא סוגר כל כך יפה את כל היחידה, והכניסו במקומו את מזמור קפטט, שזה הורס את הרצף של המזמורים, ואנשי הקבלה ידעו היטב איך לעשות את זה. אני לא מצאתי את זה מפורשות אצלם, ואני גם לא שולט בספרות הקבלה, יש ספרות על זה, עברתי על ספר של קימלמן, ואני רוצה לדבר, אני לא מצאתי את זה שם, אבל אני חושב שהם עשו דבר מבריק, להכניס את לך דודי, ולך דודי של קבלת שבת, לוקח מצוין את מזמור צדי ה' עד צדי ת', ולא את מזמור קוף. אבל את זה רבותיי, נדבר שבוע הבא, גם קצת על לך דודי, לא אוכל שלא לדבר על לך דודי, אז שבוע הבא יהיה קצת חזרה על מה שראינו, לדבר על קבלת שבת, ואני רוצה לחשוב שכשמדברים מה עשו חכמי קבלה בצפת עם היחידה הזאת, שחתכו את מזמור קוף, זה בעצם מבליט יותר מה הם עשו, מה זה קבלת שבת היום, אבל בעצם שחוזרים לספר תהילים, מלמד אותנו, אבל תהילים לא חתך את קוף, לא החליף אותו עם קפטט. תהילים היה לו ראש אחר, אז נבין גם את חכמי, אני מקווה, את רבי משה קורדוביירו, ואת רבי שלמה אלקבץ, ואולי גם דרך לך דודי, את הדור שלנו, יסיס עלייך אלוהייך, תמסוס חתן על קלה, כל המושגים היפים, איך קבלת שבת לקח את זה, זה שבוע הבא. אז עוד פעם תהילים לפי קבלת שבת של חכמי צפת, ולהבליט עוד פעם את היחידה מעין סיכום, ואז נמשיך בעזרת השם עם מזמור קוף א'. האם יש עוד שאלות?
ציפייה לשבוע הבא.
ולגאולה.
כן, כן. רבני, עוד שאלה? כן. אז היא יכול לראות את המלך ועוז מלך משפט, זה דוד המלך, שהוא עושה
צדק ומשפט. מעניין מאוד מאוד מאוד. אז אחד מהחוקרים כתב את זה, שזה הסאבטקסט. אבל ברור לי, ברור לנו שעוז מלך משפט אהב, שזה מלך קדוש ברוך הוא. אבל דוד המלך, וזה מאוד מעניין, כשהוא עלה לירושלים, הוא כתוב בדברי הימים, הוא ישב על כיסא אלוהים. דהיינו, להכניס את דוד המלך, ודוד שמביא את הארון לירושלים, זה לא farfetched להגיד, זה בעצם הוא מעלה את הארון, כי הוא יושב על כיסא השם לדורי דורות. זה סאבטקסט מאוד עדין, יפה מאוד.
תודה רבה.
אז נזכה לראות את המזמורים הבאים, ונזכה לראות את פדויי השם ישובון ארצה.
אמן, אמן, אמן.
אמן, כן, ירצון, בשורות טובות, תודה רבה לכולם.
תודה רבה, טוב.